שלום לכם. מילים שמנסות לגעת מוקדשת הפעם לספרות שצמחה בין שבילי הקיבוץ, במלאת 100 שנה לתנועה הקיבוצית. בתוכנית משתתפים שלושה אנשים אשר מאירים את פניה השונות של הכתיבה מראשית ימיו של הקיבוץ ועד ימינו, ימי הקיבוץ המתחדש. שניים מהם לא נולדו בקיבוץ, אלא בחרו להצטרף אליו. חוקרת הספרות דוקטור שולה קשת, החיה בגבעת ברנר ומקדישה את ימיה לכתיבה ולספרות שנוצרה בקיבוץ. וההיסטוריון מוקי צור, שחי בעין גב ומקדיש את ימיו לחקר התנועה הקיבוצית מהיבטים שונים. השלישי הוא הסופר דוקטור אסף אינברי, בן קיבוץ אפיקים, שעזב את בית הולדתו ולפני כשנה פרסם את סיפורו של הקיבוץ ברומן הביתה. עליהם מצטרפים שלל קולות של יוצרים בני דורות שונים, שחיו או עברו בקיבוץ וכתבו על החוויה איש איש במילותיו. רק לאחרונה ראו אור שני רומנים נוספים העוסקים בחיי הקיבוץ. הראשון, של אחד מוותיקי הכותבים בארץ, הסופר נתן שחם, חבר בית אלפא, שפרסם את ספרו לוח חלק. השני, של סופר צעיר, יריב דומני, בן שער העמקים, שפרסם את ספר הביקורים, בנים חוזרים. לאורך 100 השנים תחם לעצמו כל אחד מן היוצרים מרחב נשימה אישי, בתוך המרחב שביקש לקדש את הקולקטיב, והוסיף דף נוסף לדברי הימים של התנועה הקיבוצית. ממנו עלו וממשיכים לעלות סדקים של כאב ושל יופי, שעמדו למעשה בעצם ההגשמה של חלום השיתופיות. כאן באולפן עורכת ומגישה ענת שרון בלייס. האזנה נעימה.
כל הכאבים מלבינים בקודנה נפתחת, ענן שחור גדול עולה במערב. אין עונים אתה עומד על הארץ מתחת, לראות את המלכה נחרה. אתה לא תתפלל, אתה לא צריך מטפחת, קיבלת משבצת אנו תוציא ממנה מרב.
אם את שואלת אותי לגבי ההווה, לגבי עכשיו, אני לא שייכת למאוכזבים. אני חושבת שאנחנו ממציאים את עצמנו מחדש, שזה נהדר, ושאנחנו אולי נמציא את עצמנו מחדש באופן שיהיה בו יותר איזון בין משימות קולקטיביות, בין יחיד ליחד, שיהיה שיווי משקל יותר נכון, יותר הרמוני.
וסך הכל אני אומר, יש לנו סתירה בין העובדה שבגיל הנעורים עשינו ברית עם רעיון, והברית הזאת צריכה להתחדש. כל דור צריך לעשות עוד פעם את הברית, וזה נורא מפחיד. כשאני אומר, אנחנו לא יודעים למה אנחנו הולכים, אנחנו, יש המון אנשים שהם מבטיחים לנו שהם יודעים לאן אנחנו הולכים, אבל כמי שעשה קצת בעברו של הקיבוץ, אני יודע שכל הנבואות האלה ממש לא עובדות.
הדור שלי, של ילידי סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אני חושב שאנחנו חווינו את הקיבוץ כמשהו שהוא בנסיגה ובאובדן הגב הפוליטי והכלכלי שלו, ובתור משהו שגם מתחיל להתנצל על קיומו, מול כולם, מול הבורגנים ומול המזרחים ומול הדתיים ומול ממשלות הימין.
ראית, זאת אומרת, חווית התנצלות באמת?
אני חושב שחוויתי חרדה, זה יותר מהתנצלות.
זהו, אז חרדה.
הייתה תחושה של חרדה עמוקה, כמו שקראו לזה באותם ימים, החרדה שיסגרו לנו את השיבר. ולכן, לי בעצם אין אפילו את העמדה הנוסטלגית והמתרפקת על תקופה של איזושהי שעננות, תקופה מתוקה שבה הקיבוץ כאילו היה מובטח לנצח. אני זוכר את הקיבוץ בתור משהו שתם לגבוע מאז גיל 10. באחד הלילות חזרה לרגע גם הגננת. היא הציבה בשקט בשקט כיסא ליד מיטתו של שותפך, סובל מקור לדעת אמו, והניחה על הכיסא את צלחת של עדשי שוקולד כנהוג במבצר לפני כל יום הולדת. בלי לחשוב פעמיים, היית מתגנב אל הצלחת מיד כשהגננת הסתלקה וגונב חופן עדשי שוקולד, לולא ניסרו בחושך שני יתושים שהכריחו אותך להתבצר בתוך השמיכה. אחד מהם עקץ אותך בעורף, התגרדת עד שזה בער, משכת את השמיכה על ראשך ושאלת את עצמך מאיפה תנשום עכשיו. הוצאת בזהירות כף רגל מהשמיכה ונשמת דרכה. לא עברה דקה והנה הקצה. משכת אותה פנימה, גרדת אותה עד שזה בער, ויתרת על היומרה לנשום, איזת עד שנדבקת לסדין, הקשבת להבשת המחת על התקליט שנגמר מזמן והסתובב על ריק, וחיכית למחשפה שתעלה בחלון כדרכה לילה-לילה.
אז בואו נלך מן החיים אל המילים שמבקשות לייצג, לשקף את החיים. מראשית התנועה הקיבוצית גם היו אנשים שכתבו. שאת חוקרת ספרות קיבוצית, דיברת על שלוש קורדינטות. המהלך ההיסטורי הראשון אולי זה אנשים שכותבים באמת את הקולקטיב, את הקול הקולקטיבי. אחר כך מתחיל המתח בין הסופר, היוצר, המשורר שרוצה להשמיע את קולו האישי. ואחר כך כבר נוצרת ההתנגשות, מה שאת גם מכנה המחתרת הנפשית.
למעשה המחתרת הנפשית הייתה כבר מההתחלה.
לכאורה בעצם היה איזה קול שלם כזה, אבל הוא לא באמת היה שם.
נכון. קודם כל היה שלב מאוד ארוך של מניעה, של בלימה, של השתקעות נלהבת, מייסרת, מכאיבה, טרגית. בחיים עצמם. וגם אנשים שהיו להם דחפי יצירה, שיאבדו את כל הכוחות שלהם אל המאמץ הזה של בניית מקום לעם היהודי בארץ ישראל, מתוך תחושה שזאת המצווה העליונה שהם צריכים לקיים. ואנשים כתבו בסתר, אנשים כתבו באשמורת אחרונה של לילה, לפני היציאה לעבודה בשדה. אנשים כתבו טקסטים קצרים, כי לא היה אורך נשימה לטקסטים ארוכים. ודווקא הספרות לא נענתה למצוות של ההנחיה הקולקטיבית, אלא תמיד, תמיד מצאה דרך לרמז על מה שאני קוראת המחתרת הנפשית. זאת אומרת ש... של קולות אחרים שנתנו ביטוי לכאב, להחמצה, לפעמים אפילו לספקות. זה לא היה קול קולקטיבי מגויס אחד בשני, אף פעם.
אחד מן הקולות האלה שמואב הרוחני אולי עד היום, א' ד' גורדון. היצירה היא ליצור את החיים. זאת אומרת, לעבוד מלאכת הכפיים, עבודת האדמה, זאת היצירה האמיתית. אבל הוא כתב, ואתה גם ערכת ספר גדול של מכתבים ממנו ואל אחרים.
לגבי גורדון, זאת דוגמה מובהקת לכך שהאיש הזה היה איש רוח, חניך המסורת היהודית שיחסה ליצירה בלטריסטית, ליצירה של בדיון היה תמיד בעיה. אפשר לכתוב משלים, אפשר לכתוב נבואות, אפשר לכתוב פרשנויות, אבל בדיון ככה, זה לא היה דבר, זה לא היה דבר פשוט, והוא ראה בכלל את הצד המנוכר שיש בספרות. מנוכר לאמת החיים הפנימית. יחד עם זה הוא היה איש מאוד מאוד אנטי דוגמטי. הוא לא הסכים להאמין בצורת חיים באשר היא צורת חיים. בשום אופן. הוא אמר צורות חיים זה מבנים חיצוניים, זה לא משקף את הבן אדם. כשהוא מדבר על החיים, הוא מדבר על החיים של כל יחיד. היחיד האחראי, לא היחיד האגואיסטי, אבל היחיד האחראי. והדבר הכי חשוב בעניין שלנו, של הצד שהוא התשתית של הספרות, מעבר לעניין של העבודה, שבשבילו הייתה הזירה להיות בטבע, שלא הייתה הזירה לחיות חיים מלאים. לא כפולחן עבודה, הוא לא האמין בדת העבודה. כל הסיפור הזה של דת העבודה זה שקר שנבנה מצרכים אמיתיים, אבל זה לא היה קשור אליו. הקטע המיוחד של אהרון דוד גורדון זאת היא האמירה, אתם לא תפענחו את טבע האדם. והקטע הזה הוא קטע מאוד חיוני כדי להבין את אחד מהיסודות שאפשרו בכלל את הספרות מבחינה רעיונית, שאפשרו את המחתרת, שאפשרו לקלוט את המחתרת הנפשית, בגלל שגורדון אמר שלא תעיזו להגיד מהי נפש האדם. כל אמירה כזאת תסתיים בעריצות. אני רציתי לקרוא את הפרידה שטנחום, איש דגניה, כותב איך הוא נפרד מגורדון. הלוא כל תקופת דגניה אצל גורדון הייתה תקופת הסוף. הוא לא הגיע לדגניה עד שהוא לא חלה בסרטן. וטנחום אומר ככה, הוא מדבר בלחש ולאט. אינני יכול לתאר לך כמה קשה הייתה לי הפרידה איתו. התנשקנו, הניח זרועו על כתפיי, ודמעות נזלו מעיניו. אני התאפקתי מפני שלא רציתי לתת לו להרגיש שאנחנו נפרדים אולי לנצח. אבל הוא בפרידה ממני הרגיש את זה מאוד. אני הרגשתי את זאת וראיתי על פניו. הוא ברך אותי ואת כולנו. מבלי להרבות במילים, אבל מכל ליבו הוא אמר לי שאין מילים הרבה לבטא. השתיקה אומרת יותר. ככה נפרדתי. הוא האמין בספרות, אבל הוא תמיד פחד מפני הקליעה של חיי הרוח, מפני האקזיסטנציה האנושית שכוללת את מציאות האדם בעבודה ואת מציאות האדם בטבע. וזאת היא הסיבה שהוא נודד מקבוצה לקבוצה. כי שום קבוצה לא מגיעה איתו לשלום נצחי, הוא תמיד מתנצח עם כל הקבוצות.
כיוון שבהתחלה לא נתנו אישור ליצירה אינדיבידואלית, במובן המקובל של המילה, ששם דגש על האישיות של היוצר ועל האינדיבידואליזם היוצר, אז נוצרו כתבים קולקטיביים, קהילתנו רק אחד מהם, היו גם נוספים, אבל קהילתנו זכה לעדנה, ולפרסום, מפני שהוא יצא לאור ויצא לציבור הרחב. הקבצים האחרים נשארו סגורים בארכיונים של קיבוצים ונחשפו רק אחרי מאמץ מחקרי רטרוספקטיבי. זאת אומרת, הז'אנר הזה של כתיבה קולקטיבית היה אופייני לתקופה הראשונה, אבל יחד עם זה אני שוב רוצה לחזור אל התזה הקודמת שלי, שגם קובץ קולקטיבי נכתב בסופו של דבר על ידי תרומות של אנשים יחידים. וזה לא מקרה שהקובץ הזה הפך להיות לקובץ שעורר יוצרים להשתמש בו, להישען עליו כדי ליצור מתוך חומרי הגלם הלוהטים האלה יצירות ספרות. יש פה תהליך של יצירת ספרות מתוך הטקסטים האלה. רומן ראשון ממש נכתב באמת מאוחר, ב-1943. זה הרומן ראשית, יש לו גם שם משמעותי, שנכתב על ידי שלמה רייכנשטיין, שהיה חבר קודם תל יוסף ואחר כך עין חרוד, והוא רומן שמתאר את הימים הראשונים של תל יוסף ועין חרוד ואת הפילוג בגדוד העבודה.
זאת אומרת, הם עדיין כותבים ככה שבסופו של דבר, החזון הזה של בניית הקיבוץ, בניית הקבוצה, משתלם בכל מקרה, למרות כל הקשיים.
אבל אחד מהיצירות הראשונות הקיבוציות, זה סיפורים של צבי שץ, נכון. שכתב אותם ממש עוד לפני קהילייתנו, ושם הכל פתוח, שם הכל, זה מסתיים בהתאבדות, זה מסתיים בדברים מאוד מאוד קשים. ואחרי הכל, התפיסה הזאת הייתה אחד ממקורות העיניקה של קהילייתנו.
אחרי 6 שנים בארץ, קלרה עדיין לא מסרה למחסן הבגדים את מטפחת המשי הפרסית שאימה שמה לה במזוודה עם עותק של הברית החדשה. ברגעי הבדידות שלה, ולסיה סיפק לה הרבה כאלה, קשרה את המטפחת לראשה, נשכבה וחשבה על הבית. יתר הנשים הנשואות והנשואות בלי נשואים רקמו רקמות אישיות, כל חברה בסגנונה, על סמלות השבת שנתפרו למענן מבד ערבי ועל חולצות השבת של בני זוגן, וכך הפקיעו את הסמלות והחולצות הללו מחזקת הכלל וסימנו אותן במשתמע כרכושן הפרטי. אפילו לרווקים הבודדים נמצאו רוקמות בעת הצורך, והמחסנאית עמדה חסרת ישע מול ממדי התופעה. השיטה נפרצה גם בגלל בעיית הגרביים. חלק מהחברים לא הקפידו לשים את גרביהם המלוכלכים במקום המיועד להם במכבסה, וכדי לגרום להם להפסיק לפזר אחריהם גרביים בפרוסדורים ובחצר, הוצא לרקום על כל גרב את שמו של בעליו. אבל הצעה זו עמדה בסתירה כה משוועת לשיטת המחסן הכללי, עד שבתום הוויכוחים שיציתה, הוחלט שפתרון הבעיה סובל דיחוי. באשר לנעליים, אחד החברים נסע לתל אביב בענייני הקבוצה, וחזר נעול נעליים חדשות, יקרות למראה. פיונרים נועלים נעלי עבודה, לא נעלי נשפים. נערך לו ברור באספה. הוא לא הצליח להסביר לאספה בשביל מה הוא צריך נעלי נשפים. וגם חודש אחרי האספה התעקש להתהלך בחצר בנעלי הנשפים שלו. בערבים ישב ליד השובח, רגל על רגל, הפגין נעל בוהקת באור הירח והתחיל עם בחורות. הוא נזרק מהקבוצה.
אתה דרך בעצם מין חפצים אינטימיים, נעליים, גרביים, מטפחת, דברים הכי אינטימיים שיש. אנשים לא אמורים לחלוק אחד עם השני, אבל מספר, וזה כבר, וזה יחסית בתחילת הספר, זאת אומרת, הקיבוץ בחיתוליו, עוד אין ממש קיבוץ.
נכון.
בונה אותו ומסמן את הסדקים, שבסוף יהפכו להיות באמת התרסקות מוחלטת.
הקיבוץ הוא לא תיאוריה. תיאוריות על שוויון ועל שיתוף התנסחו על ידי פילוסופים ואוטופיסטים ומתקני עולם מזה אלפי שנים. אבל הם לא ניסו תלבושת אחידה. והנה, אנשים ניסו לחיות בשיתוף ובשוויון. ורק כשמנסים את זה, נתקלים במתחים האלה, באבסורדים האלה, בכל המימד הטרגיקומי של לזרוק חבר, בגלל שהוא הגיע עם נעלי נשפים, כפי שהם קראו להם.
אגב, זה משהו שקרה באמת, או ש...
כן, כן, כל מה שמסופר בספר קרה באמת. אם יש בספר פרט שלא באמת קרה, או לא בדיוק כך קרה, זה בגלל שהוטעיתי על ידי האנשים שסיפרו לי.
אוקיי.
או על ידי האנשים שסיפרו את זה לרשומות. כלומר, מסמכים שמצאתי בארכיון הקיבוץ, ושבהם אנשים בדו דוקומנטים, בדו זיכרונות. אבל אני לא בדיתי כלום. מלבד מחשבות, רגשות, חלומות של דמויות, כלומר, מלבד האמצעים הספרותיים, שאין מנוס מהם, כדי להפיח רוח חיים בדמויות, את האירועים עצמם לא בדיתי בכלל.
את קודם שאלת את מוקי לגבי היכולת של, של הספרות להכיל את החידתיות של נפש האדם. אז כל ספרות טובה היא אף פעם לא ממש ספרות מגויסת. תמיד יהיה בה איזשהו זרם תת-קרקעי. אז אוקיי, אבל אם נעבור למלץ, מלץ היה הרומן הראשון שהעז לשאול שאלות ביקורתיות על חיי הקיבוץ. ובעיקר על הפרת האיזון בין יחיד ליחד. קראו לו, כינו אותו הטריבון של היחיד בחברה הקיבוצית. כל הגיבורים שלו הם תמיד אנשים מן השורה. הוא לא בנה דמות של חלוץ אידיאלי מהנוסח של הכרזות ה... בולשביקיות. להפך. הגיבור שלו במעגלות זה אדם שנסחף על ידי האירועים הגדולים של מלחמת העולם הראשונה, אירועים שהם יותר גדולים ממידת אדם, והגיע לקיבוץ ככה, בכוח ההיסחפות. הוא לא מדבר אידיאולוגיה. וברל כצנלסון, שהיה העורך של כתב היד של מעגלות, כותב לו מכתב ואומר לו, תשמע, אתה האדם הראשון שמעז לשים את השאלה הנוקבת, למה? אומר, למה קיבוץ? הוא מאמת זה מול זה את מעגלי הבית והמשפחה, לעומת המעגל הקולקטיבי, והמעגל הקולקטיבי או הוויית היחד של הרומן היא מאוד מאיימת, היא בולענית, היא מטשטשת את הפרצוף האישי, הוא קורא לזה המכונה הקבוצתית. המכונה הקבוצתית הגדולה, ארגון החיים במשק הקבוצתי הגדול, הם דורשים את האדם בשורה. את בני האדם אשר משווים זה לזה, העושים את מעשיהם במשותף, בקצב אחד. המכונה צריכה לעבוד בקצב. האיש המיוחד, הדורש שימת לב מיוחדת, היוצא דופן, הוא מפריע במהלך המכונה.
אני חושב שמבחינת סיפור העלילה של הקיבוץ כקיבוץ, הוא סיפור בשבילי, כאיש שלא מעיז לכתוב בדיון, כי פשוט אני, הדמיון קצר וצריך המון נעזה בשביל לכתוב בדיון שאין לי. אבל כשאני מסתכל על זה כסיפור, כמי שחוקר את עברו של הקיבוץ, הדגם הבסיסי הוא של כניסה לשדה של מוקשים, לא פוסחים על שום מוקש. באופן דתי הולכים ממוקש למוקש, וכל המוקשים מתפוצצים. אין מוקש אחד שבמחדל לא פועל. אחרי שכל מוקש מתפוצץ, צריכים לעשות, להמציא איזה מוסד שיפתור את הבעיה.
או שצריך להמשיך הלאה.
צריך להמשיך הלאה, צריך להמציא את הנוגדן. וזה בעצם כל הסיפור, לאורך כל הדרך.
אני זוכרת שחיים באר בחבלים כותב שאימא שלו אומרת לו, אני מספרת לך כדי שאתה תזכור, וכשתהיה גדול, תכתוב את זה. מתי אתה זוכר את עצמך מתרגמת פתאום את התחושות ואת החרדה הזאת? זאת אומרת, ידעת שאולי יום אחד תכתוב את זה?
כן.
היה לך חשוב לזכור כל פרט ופרט?
היה לי חשוב מאוד לזכור, וכבר מהגיל הזה, מגיל 10, אני זוכר שהייתי מאמץ קשישים כמעט כפייתי, והתחברתי עם לא מעט מדור המייסדים, ודובבתי אותם. עוד לא ידעתי מה אני אעשה עם זה, אבל הייתה לי תחושה שדחוף לדעת את הסיפור של הקיבוץ, ולעצור אותו בזיכרוני לשימוש עתידי. ועשר שנים מאוחר יותר, בערך סביב גיל 20, התחלתי לפרסם סיפורים בעיתונים ובכתבי עת, שהיו רובם ככולם זיכרונות קיבוץ. ולאו דווקא זיכרונות אישיים, אלא דברים שוותיקים סיפרו לי. כך שהספר הביתה הוא למעשה איזה סיכום של ניסיונות רבים שעשיתי במשך לא 10 שנים אלא 20 שנות פרסום של 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 סיפורים מתוך התחושה שליוותה אותי מילדות שאני צריך לזכור ולהזכיר את את הסיפור על היצירה שנראית לי היצירה היהודית המשמעותית ביותר במאה ה-20 והיצירה החברתית האנושית אולי הנועזת ביותר אי פעם. אני אישית כקורא, לא רק ככותב, אני לא מצליח להתעניין בגישה נוסטלגית מצד אחד. סיפורים נוסטלגיים הם שקריים בעיניי, ואני לא מצליח להתעניין מצד שני בעמדה קורבנית כלפי החיים, בעמדה של הכפשה והתבחיינות וקורבנות. זה משאיר לנו רק את האפשרות השלישית, שהיא האפשרות האירונית, המורכבת. זאת שרואה במייסדי הקיבוץ, במקרה שלנו, מצד אחד אנשים בעלי מעוף בלתי רגיל, ומצד שני אנשים בעלי אטימות ואכזריות בלתי רגילות. אני ניסיתי לספר על צורת החיים הזאת עם כל האור והצל שלה.
מילים שמנסות לגעת, 100 שנים לתנועה הקיבוצית, שיחה על כתיבה ויצירה. משתתפים חוקרת הספרות דוקטור שולה קשת, ההיסטוריון מוקי צור והסופר דוקטור אסף אינברי.
ישנה סופרת אחת, אמה לוין תלמי, ממשמר העמק, שכתבה, לא בדיוק רומן, זה משהו, ז'אנר לא כל כך מוגדר, ספר שקוראים לו לעת אוהלים, שמתאר את התקופה של חבורות השומר הצעיר בכבישים, עוד לפני ההתמסדות של קיבוץ, וזה רומן, רומן אוס. היא קראה לו פרקי קיבוץ. העיקר זה שזה באמת מנקודת מבט של אישה. למשל, אחד הפרקים הכי נוגעים ללב מבחינתי, זה פרק שבו אחת הדמויות מחליטה לגזוז את השיער הפנטסטי שהיא גידלה כל החיים שלה. יש לה רמת שיער נפלאה, והחלוצות האלה לא יכולות לטפל בשיער. אין אפילו, אם הגזבר לא מביא שמפו, והגזבר לא מביא שמפו, אז אין איך לחפוף רמת שיער כזו. והיא מחליטה שהיא הולכת להוריד את זה. היא הולכת העירה, והיא הולכת בהתחלה לספר יהודי. אז הוא אומר לה, I'm sorry, אני לא קוראת רמה כזאת. ואז היא הולכת לספר ערבי, מתוך הנחה שכסף יענה את הכל. והספר הערבי לא מוכן לספר אותה, כי מי יעשה קיצוץ כזה באתרת יופייה של אישה צעירה? ואז היא חוזרת חזרה לאוהל, מיואשת לגמרי. ומי שבסופו של דבר לוקח את המספריים, ובמספריים כאלה גסות, חותך לה את שתי עצמות, זה חבר מהקבוצה שבתוך הרומן הוא לא זוכה לאהדה של אמה לוין תלמי. זה האיש המילים, שיש לו, הוא טוב במילים, אבל הוא מנוכר לגמרי מבחינה רגשית. הוא היחידי שלוקח את המספריים וגוזר. וזה נשמע כמו סירוס נורא של הנשיות. ואתה מרגיש את ה... את הכאב.
וכשהיא ברשימות במחברת, מופיע בעצם מאיפה היא לקחה את הסיפור הזה, ושאנשים במשמר העמק אמרו, כל מה שהגברים יעשו, גם אנחנו נעשה. והגברים הולכים להמיס פחם בנמל חיפה. והנשים באות להמיס פחם, ובעסקים האחרונים יש אבקת פחם. והאישה הזאת עם עצמות יוצאת מהמסע כשכל השיער שלה מלא פחם. ואז היא מחליטה איכשהו לשטוף את זה, והיא קופצת למים. ואז המים המלוכים מתערבבים עם אבקת הפחם והופכים את השיער שלה לזפת. ואז היא ניגשת לספר, והספר אומר, אני דואג למספריים שלי. אני לא מוכן להקריב את המספריים שלי על השיער שלה. ואז היא הולכת לספר ערבי שקוצץ לה את השיער. עכשיו תראי את שני הסיפורים. מה מופיע ברומן, מה מופיע ברשימות, בתחקיר. את יכולה לראות, זה מה שאני אמרתי, היכולת הבלתי רגילה להפוך את הריאליות לבדיון.
יוסל בירשטיין בילה זמן קצר בקיבוץ גבת ואחר כך כתב בעקבותיו את הספר במדרכות צרות.
קודם כל הוא כתב את הספר הזה ביידיש. וזה תורגם, אז זאת כבר בעיה אם את רוצה לייחס את זה לספרות עברית.
כן. את מזכירה אותו רק ב...
כן. כן. הוא גם כן אחד הראשונים שראה ש... שהעסק לא פועל בהרמוניה. זאת אומרת, המדרכות הצרות הן אלגוריה לחוסר האפשרות לייצר מרחב של קיום שנותן לאנשים תחושה של, של איזושהי חירות שאפשר להתקיים בה.
הספר שלו הוא בעצם ספר של איש שקהילה האידית שלו התפוררה לנגד עיניו. ואת ההתפוררות הזאת הוא קורא לתוך הקיבוץ. כלומר, זה המנגנון של, שבו הוא מסתכל על הקיבוץ, והוא מגלה דבר מאוד מאוד נכון, שהקיבוץ הוא בעצם קהילה יהודית, עיירה יהודית, והוא מגלה הרבה מאוד דברים שהיום אני חושב שאנחנו יכולים להגיד את זה בגאווה אדירה, שהקיבוץ היה... המשך של העיירה היהודית בשפה אחרת וברצונות אחרים ובפרספקטיבה אוטופית, אבל חברי הקיבוץ היה להם רע ומר לראות את עצמם כעיירה, והוא פשוט מתוך האי הכניסה שלו פנימה, מתוך ההסתכלות שלו מהצד, זה אמנם הסתכלות מהצד, אבל זה בכל זאת, הוא נוגע באיזה עצב שהוא עצב אמיתי. כלומר, זה מאוד מעניין, נדודי הלשון האלה הם גם ההסתכלות אל, אל התשתית הקיומית של הקיבוץ.
ואתה גם מתייחס לזה במשהו שאומר, אני כתבתי באיזשהו ז'אנר של סיפור יהודי.
נכון.
אני
נכון
מתחבר מאוד. למסורת של סיפור יהודי.
נכון
שחסרה
מאוד.
שחסרה לנו פה ב... ספרות העברית.
נכון מאוד. אולי דרך, עולה בדעתי עכשיו דרך חדשה להסביר את העניין, וזה על רקע הקונבנציה של רומני הקיבוץ, לאורך המאה ה-20.
ויש לא מעט כאלה.
נכון. עכשיו, רוב רומני הקיבוץ, השיטה היא השיטה המקובלת ברומן הריאליסטי האירופי. כלומר, בחזית של של הסיפור יש איזושהי תסבוכת בדרך כלל רומנטית, קאמרית, בין 2-3-4 דמויות. זה יכולה להיות או תסבוכת משפחתית, אדיפלית, או בדרך כלל יש איזושהי אינטריגה אירוטית. נאמר, משולש רומנטי. וברקע יש איזושהי הוויה חברתית, לאומית, היסטורית, שבה נטועה אותה תסבוכת רומנטית. ולכן גם ההגדרה רומן היא כמעט תמיד קולעת לתוכן. עכשיו, לא זו הדרך, הדרך שלי, ואני חושב שבהכללה לא זו הדרך היהודית. כי הדרך שבה ניסיתי ללכת, אומרת שהסיפור הקיבוצי הוא לא רקע, הוא הסיפור. הוא לא עמד מבחינת החוויה שלהם מעולם, ברקע של הסיפור המעניין יותר כביכול של הזוגיות שלהם, או של ההורות שלהם. אלא הדברים היו משולבים לגמרי. אני יכול ברשותך לדגום את זה מקטע קצר בספר, בעמוד 132, אחד מגיבורי הספר, צבי ברנר, הוא קלו בחלא אקו, אחד מ-43 אסירי ההגנה שישבו אז בכלא, והחברה שלו, עדיין לא אשתו, רות, כותבת לו מכתבים מאפיקים אל הכלא. וזה אחד מאותם עמודים בספר שבהם אנחנו יכולים לראות את המתח או את, את החיכוך בין, בצורה מאוד ברורה, בין המישור הפרטי, האינטימי, פה זוג אוהבים, לבין המישור ההיסטורי הלאומי, שבו צבי מעורב עכשיו, בתור לוחם ההגנה, איש ההגנה, שיושב בחלא עכו וצפוי אולי למוות בתליה, כמקובל בכלא הזה. ובכן, בעמוד 132 מסופר כך. רות כתבה לחלא עכו. היא סיפרה לצבי על בית החרושת של מיטיה ועל השם שנתנו לו, כפי שסיפרה לו בשאר מכתביה על כל דבר נחמד ומצחיק שקרה בקיבוץ. במכתב הראשון כתבה, אני חולמת על היום שתצא ונתחתן. אבל כבר במכתב השלישי, גילתה שהצהרות אהבה סובלות משחיקה מהירה, ולכן מוטב לספר על פקים קטנים מחצר הקיבוץ הנבנית. על פקים קטנים אפשר לכתוב 10 שנים. כמה פעמים אפשר לכתוב מתגעגעת? אז
זה המפתח שלך בעצם.
זה המפתח. ואכן אפשר להגיד שבשורה הזאת גם כאילו הצפנתי את כל עבודת הספר, על פקים קטנים אפשר לכתוב 10 שנים, וזה מה שעשיתי. עכשיו, הוא השתחרר מהכלא, ואז בעמוד 134 מתואר את החתונה בשלוש שורות. כשצבי ברנר חזר הביתה מכלא אקו, הוא בקושי עמד. יום אחרי חזרתו התחתנה איתו רות בישיבה על רצפת דירתם, עם חבר שהביא בקבוק יין. שלושתם שתו את הבקבוק, וזו הייתה החתונה.
אתה ירושלמי שהלכת אל קיבוץ, אז עמוס עוז גם ירושלמי שהלך אל קיבוץ. הזכרת סיפור מתוך ארצות התן, ויש את הרומן מקום אחר. פה, הבאתי פה את הפתיחה של מנוחה נכונה, רומן קיבוצי, ורק השם שלו כבר אומר משהו לא טוב על הקיבוץ. כך הוא פותח את הרומן. איש קם ועובר ממקום למקום. מה שהשאיר האיש מאחוריו, נשאר מאחוריו ומביט בגבו. בחורף בשנת 65, החליט יונתן ליפשיץ לעזוב את אשתו ואת הקיבוץ שבו נולד ובו גדל. הוא גמר בליבו לצאת ולהתחיל בחיים חדשים. בשנות ילדותו, בנעוריו, בתקופת שירותו בצבא, תמיד מוקף היה במעגל קרוב של אנשים ונשים שלא חדלו להתערב בחייו. בחור מצוין, אומרים עליו בקיבוץ, אבל מה? סגור מאוד. אחד כזה, בעל נפש. טוב, במשפטים האלה זה כבר חורץ את, כן? את דמותו ודינו של הקיבוץ בעצם.
יש לו איזה ניסיון בסוף לסמן איזושהי אופטימיות.
כן. בסוף.
הוא הרי מחבר, הוא עושה, מנסה לעשות שם איזו סינתזה רוחנית בין הזר, הזר היה גיטלין שמגיע כן. מבחוץ, האינטלקטואל, טיפוס שנורא מזכיר יהודי גלותי, ולבין בין הקיבוץ שגולה מהקיבוץ והולך למדבר כדי לנסות לחפש את עצמו, שהוא האיש השורשי, עובד בתיקון טרקטורים וכן הלאה. אבל רימונה, אשתו, לא מתעברת ממנו. ובסופו של דבר, היא מתעברת מהזר, מהזר יגידלין הזה. אבל הסוף של הסיפור הוא שהוא מכניס את שלושתם לחדר משותף, לחדר משפחה משותף. ואם מדברים אלגורית, אז הוא בעצם מנסה לעשות איזשהו חיבור בין השורשיות האדמתית לבין הצד האינטלקטואלי הרוחני שאולי איבדנו, ולייצר ילד שהוא סינתזה של שני הגברים האלה. האישה שם היא רק רחם פונדקאי.
אם הוא היה שואל את ברנר, ברנר היה אומר לו, חביבי, השבר הזה נמצא באדם. זה מהותו של האדם. זה השבר. עכשיו, לך תבנה משבר, בנוסח הברנרי, או האינסופיות הגורדונית, לך תבנה מזה מודל. גורדון יגיד, אל תבנה מודל. ברנר יגיד, תעבוד. תעבוד, זאת אומרת, אל תחתור לפתרון. תחתור לחידה חדשה, להעלאת רמת החידה. אל תחתור לפתרון. אצל עמוס יש חתירה מאוד מאוד מובהקת לפתרון, פתרון פולמוסי. אבל לפי דעתי, בגלל זה הרומנים שלו, למרות שהם עלילתיים, הם מאוד פילוסופיים. אני לא יודע אם שולה מסכימה למה שאני אומר, הם מאוד פילוסופיים. כלומר, אני יכול לסרטט אותם גם כרומן של אידאות, ולא רק כרומן שאומר, יש דמות אחת בלתי ניתנת להפוך אותה לסמל, לאלגוריה, למשהו כזה, לדמות קונקרטית, שבזה דווקא מלץ עם כל הלהט הרעיוני שלו, אתה בסוף רואה איזה דמות שאתה לא יכול, אתה לא יכול להכניס אותה לשום מגירה. יש בה משהו ששובר את כל המגירות.
זה באמת מין רפרוף מאוד, מאוד מהיר על הרבה מאוד כתבים, ספרים, רומנים, וכמובן שירה שבכלל אנחנו לא מתעסקים בה, בתוכנית הזאת. נגיעה קצרה, אנחנו כבר בשנות ה-2000, דן שביט מכפר סולד, כמו לילה אחרון, בספר שלו מתחילת שנות ה-2000, שם יש כפר, כנראה איזה קיבוץ, שבעצם נוטשים אותו לחלוטין. סופר מפורסם, שמטלטל כל היום באוטובוס אל עבר הכפר הזה, הוא הוזמן לעשות הרצאה, שכחו להודיע לו שהכפר באריזות, ואוטוטו הוא איננו. ולנו יש הרי בראש את העניין הזה שכשמגיעים לקיבוצים, אז תמיד זאת מין הכנסת אורחים מאוד חמה. אז פה זה הולך ככה. מלבן אור הבהיק באפלה, מרפסת של בית מגורים. לפניה חלקה דשא זרועה חפצי בית, בגדים, ספרים, צעצועים וקישוטי נוי. איש ואישה קוראים שם, מתאמצים לכלוא את החפצים הפזורים בתוך קופסאות קרטון ומזוודות. שניהם הזדקפו לשם הצווחה של אשת הסופר, וניסו לראות מן האור אל החשיכה. האישה הבחינה מיד שאלה אנשים זרים. לרגע חשבה ללכת לקראתם, אבל חזרה בה ופנתה אל תוך הבית, תוהה איך ומאיכן מגיעים אלה דווקא היום. האיש היה טרוד בכריכת חבל עבה סביב קופסת הקרטון, ברכיו שקעו בדשא, נשימתו כבדה. הסופר שכבר ניצב קרוב דימה לעצמו כאילו האיש גוסס. זה פחות או יותר העמודים הראשונים של הרומן. זו קיבוצניקים אורזים, שמגיעים אורחים לא קרועים, והם אפילו לא... הם לא מעניינים אותם. גם זה איזושהי אליגוריה על, על הקיבוץ. ואחר כך יש פה מסכת שלמה של בגידות של הסופר ואשתו והזוג הזה.
אני זיהיתי בכמה יצירות של, של ספרות הדור השני והשלישי, אלמנטים סוריאליסטיים. זאת אומרת, דן שביט זה, בספר הזה זה אחת הדוגמאות. יש דוגמאות נוספות. יש סיפור של אברהם קנטור, מסמרים בארון, ששם בן משק הולך להביא מבית החולים את הארון של אחד המייסדים שמת, בדרך להציב אותו במועדון או איפה שהם מציבים, ובדרך המת לא קבל תחייה, אבל הוא מדבר מתוך הארון, והוא פוקד עליו לא להביא אותו למועדון הציבורי, לפרידה האחרונה מהציבור, אלא להוביל אותו ישר לבית הקברות, לקבור אותו באדמה, וגמרנו. קוראים לו, למת קוראים חיים לבדיקר. לבדיקר ביידיש זה חיים. זאת אומרת, פעמיים חיים, כאילו חיים במעלה שנייה. וגמרנו, נגמר, סוף, אין יותר חיים לבדיקר, מה שהוא עשה, לא חשוב, לא צריך לשים את הארון במקום ציבורי, נכניס אותו לאדמה ושלום על ישראל.
הספר שלך מסתיים, אתה מספר על, על הציפורים שחולפות מעל הקיבוץ ועל החסידות. ציפורי קיבוץ צפצפו בעצים, חסידת הפח עמדה על מגדל המים, וחיצי חסידות חלפו דרומה, בסתיו וצפונה באביב, בדרכן מהבית הביתה. דייק לי את הבית ואת הביתה.
ציפורי הנוד, כמו החסידות, הם יהודיות שכאלה. כלומר, איפה הבית של החסידה? אם היא נודדת בעונות המעבר מאירופה לכאן ובחזרה, זאת אומרת, מאירופה לאפריקה דרכנו ובחזרה, אז האם היא אירופית או אפריקאית? וזה הסיפור היהודי הגדול שמתחיל בלך לך של אברהם. האמירה המקראית, שאחר כך יש לה כל כך הרבה גלגולים יהודיים במקורותינו, האמירה שלך לך מארצך. מאותו רגע נשאלת השאלה, איפה הבית שלנו? והאם הגלותיות אמורה להיות חלק ממהותנו, וחלק שאנחנו לא אמורים להיפטר ממנו, אלא אמורים דווקא מתוכו לטפח את הייחוד שלנו? האם הביתיות שלנו היא לא אמורה להיות דבר מולד, אנחנו לא ילידים כאן, אלא היא אמורה להיות פרויקט? נדמה לי שזאת התשובה המקראית, וגם אחר כך התלמודית, וזאת גם, נדמה לי, הייתה הפעילות היוצרת של החלוצים, ובתוכם של מייסדי הקיבוצים. אלה אנשים שהיה להם בית, הייתה להם שפת אם, הייתה להם תרבות, הייתה להם הוויית חיים שלמה שאותה הם עזבו למען הקמת צורת חיים, שההצדקה היחידה לכך יכולה להיות שצורת החיים הזאת תהיה עוד יותר ביתית. אני לא רציתי לספר על שיבה הביתה, אלא להפך, על עזיבת הבית הטבעי, למען הקמתו של בית שאמור להיות ראוי יותר, מבחינה חברתית, מבחינה תרבותית, מכל בחינה אחרת. וגם את זה, נדמה לי שבני קיבוצים, שמדברים על חוויית הנטישה שלהם, לא מספיק זוכרים שהקיבוץ הוקם על ידי אנשים כאלה. הקיבוץ הוקם על ידי אנשים שעזבו את ההורים שלהם, שהתייתמו מדעת במובן הזה, ושלרובם גם לא הייתה דרך נסיגה מזה. מכיוון שהשואה השמדה את הוריהם. אז השאלה, איפה אדם מרגיש בבית? מהם התנאים שצריכים להיווצר כדי שאדם ירגיש שהמקום שהוא הקים במו ידיו הוא מקום טוב יותר, מקום חם יותר, מקום מוגן יותר מבית הוריו? זה לא ספר שמקדש את בית ההורים, אלא להפך, זה ספר שמקדש את הבית שהוא היצירה שלך.
תראי, אחד הדברים הכי מעניינים, שאני רציתי פעם לכתוב את ההיסטוריה של הקיבוץ, לקחת עוזב של כל שנה ולראיין אותו. כי כל מי שנפרד מהקיבוץ, יש לו צילום אחרון. צילום התהליך הזה של העזיבה שלו, שהוא תהליך מאוד מאוד מרוכז של החלטה ומעבדה ויציאה. והוא זוכר את הקיבוץ בנקודת זמן שאצל אלה שנשארו בקיבוץ התערבב עם המון המון דברים אחרים, גם לפני זה וגם אחרי זה, לאורך של המון המון שנים. התפיסה הייתה באופן בסיסי, הקיבוץ זה אי של ביטחון מוחלט. איזה מין אבהות מוצקת מאוד, שבשנת 85 פתאום משבר. עכשיו, כשהוא לא יכול להבטיח שום דבר, התהליך של האבל זה תהליך של שחרור מההורים גם. הוא בהתחלה גם תהליך של כעס מאוד גדול. איך זה הוא הבטיח לי ביטחון כזה, שפתאום מצאתי את עצמי איש בוגר, עם כל החרדות, עם כל אי הביטחון של בן אדם בוגר? יש כעס מאוד גדול. בקיבוץ היה הקטע הזה של האריזה, שהוא היום, אם אתה מסתכל על הנוף של הקיבוץ, הוא לא קיים יותר. יש אריזה פנימה, שמלווה בהמון ספקות. מה זה בדיוק? זה לא מובן. איך פתאום אנשים באים? איך זה קורה שהם באים? הם באים בגלל זה שהאבל הזה הסתיים? הם באים בגלל זה ש... בנים חוזרים, הם באים בגלל שהאבל הסתיים, הם באים בגלל שזה כבר לא קיבוץ, הם באים כי זה יכול לחזור להיות קיבוץ באופן עקיף. אף אחד לא יודע. אני קורא לזה, האם הם בגדו? האם הם התאימו? האם הם יצרו? שזאת שאלה שמלווה את כל התנועה הקיבוצית לאורך 100 שנים. השאלה בעצם, מה עשינו עם הזמן? מה עשינו עם ההיסטוריה? מה עשינו עם הטכנולוגיה? מה עשינו עם הרוח? האם התאמנו אותה? האם בגדנו בה? האם יצרנו בתוכה? זה פתוח.
כל הכאבים מלבינים בקודנה נפתחת, ענן שחור גדול עולה במערב. אלונים, אתה עומד על הארץ מתחת, לראות את המלכה נחרב.
האזנתם לתוכנית מילים שמנסות לגעת, שהוקדשה לספרות הקיבוץ, במלאת 100 שנה לתנועה הקיבוצית. השתתפו חוקרת הספרות דוקטור שולה קשת, ההיסטוריון מוקי צור, והסופר דוקטור אסף ענברי. את השיר בס בבלון כתב וביצע מאיר אריאל זכרו לברכה, מתוך התקליט ושומי פחם. כאן באולפן ערכה והגישה ענת שרון גלייס.